טוב, שלום חברים יקרים, אנחנו מעבירים שיעור חלק מסדרת השיעורים פשר השבוע. אנחנו ממשיכים בפרשת מקץ שנופלת לנו גם שבת חג החנוכה, כמעט תמיד פרשת מקץ נופלת בחג החנוכה, ולמרות המנהג שהתקבל בעם ישראל שלא לומדים תורה בחנוכה, כי כידוע היוונים ניצחו להשכיחם תורתך, היוונים מאוד ניסו להשכיח את התורה, אז עם ישראל איכשהו החליט שלא כל כך לומדים תורה בחג החנוכה, אנחנו מנסים בכל זאת לשבור את המסורת ולהמשיך ללמוד תמידים כסדרם גם בחג החנוכה. ואנחנו כאמור נמצאים פרשת מקץ, וננסה לחבר גם פשר השבוע, איך הדברים קשורים למהלכים הנפשיים שכולנו עוברים, וגם את החיבור כאמור לחג החנוכה. בואו נתחיל. פרשת מקץ היא חלק מרצף הפרשיות שאנחנו מתעסקים עם מה שמתרחש בבית יעקב בין יוסף ואחיו. ובין יוסף ואחיו אנחנו נמצאים פה באיזושהי התנהלות של שני כוחות, כבר דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, עכשיו רק נחבר את זה למקץ וננסה להתמקד הפעם בנקודה אחת מסוימת בפרשה, שיוסף והאחים שלו הם למעשה ביטוי של שני הכוחות בעם ישראל, נקרא לזה כוחות החול וכוחות הקודש, כוחות העשייה וכוחות הרוחניות, שיוסף שהוא בנה של רחל, הוא יפת תואר ויפה, כן, רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ויוסף יפה תואר ויפה מראה. זה הכוח בעם ישראל שאחראי על העולם הזה, על היופי של העולם הזה, על הניהול של העולם הזה, מה שיצא ממנו גם משיח בן יוסף, זה מילת קוד בתורת הסוד, לכוחות שיבנו את הצדדים החומרים בשיבת עם ישראל לארצו. אז זה כאמור רחל ובניה. ולעומת זאת יש את לאה, שהנציג של בני לאה הוא יהודה, זה ילך ויתבר בפרשה הבאה, והיגש יהודה. אבל כל בני לאה, המילה לאה זה מהמילה לאות. לאות זה עייפות. זאת אומרת, אותם כוחות בעם ישראל שהם עייפים מהעולם הזה, שהם מבחינתם העולם הזה הוא לא העיקר, אלא העיקר זה משיח בן דוד, מה שיצא בסופו של דבר מבני לאה, מיהודה. זאת אומרת, הכוחות הרוחניים שיביאו את העולם ליהודו, ויש פה איזה מאבק בין יוסף ואחיו, בין כוחות העשייה לכוחות הרוח, איך מנהלים פה את העולם. ליוסף יש חלום, בסדר? שהשמש, הרי 11 כוכבים משתחווים לו, איך כל העולם החול הזה בסופו של דבר מתנקז לכיוון שהוא יוכל להניג אותו ולחלקל את ארץ מצרים ולאחיות אמרה וכו'. האחים הם שונאים אותו על חלומותיו ועל דבריו, האחים מפחדים ממנו. אומרים, תקשיבו, זה בן אדם פה שרוצה לחבר את כל העולם, זה מאוד מסוכן, הוא עוד יישאר עם כוחות החול כמו שהם, הוא לא ייקח את כוחות החול ויבנה מזה את הבסיס לכוחות הקודש ולמשיח בן דוד. כן, יוסף, יעקב, שהוא בהתחלה מאוד מתחבר עם הדרך של רחל, נכון? הוא אוהב את רחל יותר מלאה, הוא אוהב את יוסף מכל אחיו, הוא נותן לו כותונת פסים. אז גם, מסביר המפרשים, כותונת פסים זה בגד שהרבה גוונים, זאת אומרת, הרעיון של יוסף, של רחל, זה לקחת פה את כל הדברים בעולם ולחבר אותם. האחים אומרים, תיזהר, כותונת פסים הזו עוד יהפוך את זה לדגל הגאווה, זה עוד ייקח איזה תפיסה כזו שאפשר להשאיר את הצבעים בעולם כמו שהם, לא לתקן אותם, אלא כל אחד כמו שאני, וזהו, בזה העולם יהיה. לכן האחים מוכרים אותו למצרים, זה ביטוי, אתה תלך למצרים, אתה תהיה שם במיצרים, בעולם, ונראה מה יהיו חלומותיו, ובוא נראה אם תצליח ליישם את זה בעולם. ומה שהולך ומתברר בפרשה הקודמת, פרשת וישב, ועכשיו פרשת מקץ, שיוסף עומד במשימה. יוסף, שהוא נמצא שם בלב המאפליה המצרית, בתוך כל כוחות החול, תבינו, כבר לא רק בבית מדרש, כמו יהודה, שיש לו ישיבה, והבני לאה, שהם... לא, יוסף עכשיו יוצא לעבוד, יוסף צריך לשבת במשרד, עם פיתויים, עם נשים, עם גברים, עם... כאילו, אתה צריך להתמודד פה עם החיים, להיכנס לצבא. ואז באמת אשת פוטיפר מנסה לפתות אותו. ויוסף כמעט ונופל. אבל אז אומרים חז"ל, ראה דמות דיוקנו של אביו, כן? ואמר לה, איך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי לאלוהים. יוסף עומד במשימה. צדיק יסוד עולם. יוסף מראה שאפשר להיות בעולם הזה עם כל העשייה שבו, ולהישאר טהור וקדוש. ופרשה שלנו, פרשת מקץ, האחים, מה שנקרא, עוברים סדרת חינוך. האחים, שהם בני לאה, הם רוצים את עולם הרוח, עולם הקודש. יש רעב בארץ. אם אין קמח, אין תורה. אתם יודעים, אין מה לאכול. אין את יוסף. יוסף הוא דואג לארץ מצרים, ואנחנו פה גובים ברעב. אומר להם, יעקב, שמעתי, יש שבר במצרים. לכו. למצרים, שם יש שם איזה מישהו שיודע לנהל פה את העולם. הם מגיעים, ויוסף כאמור מעביר אותם סדרת חינוך. בהתחלה הוא מצנקר אליהם. אומר להם, מרגלים אתם. כאילו, מה אתם עושים פה? אתם בני לאה, לא, אתם לא אמורים להתעסק עם אוכל, כל הדברים האלה של העולם הזה. אתם רק אמורים להתעסק בעולם הרוח. ערוות הארץ באתם לראות. אתם בעצם רק מחפשים לראות כמה רע בעולם הזה. טוב, ואז לאט לאט האחים לומדים, זה פרשת מקץ, פרשת ויגש, שמבינים סופו של דבר איך בונים את בית יעקב. כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, צריך גם את כוחות העשייה וגם את כוחות התורה, גם את החומר, גם את הרוח, גם את משיח בן יוסף, גם את משיח בן דוד. בסדר, וזה מאבקים גדולים. זה שנקרא המסגרת הכללית של הפרשיות הללו, אבל אני רוצה ברשותכם להתמקד פה בפרשת מקץ בפסוקים הראשונים שפותחים את פרשת מקץ. עוד לפני שהאחים מגיעים ויוסף מעביר אותם סדרת חינוך, יש לנו בפרשת מקץ איך יוסף עולה לגדולה. נכון? הסיפור שכולנו מכירים, והאם מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם והנה עומד על היאור. יוסף שנמצא בבית האסורים, שוב, יוסף בשלב הזה, לכאורה, זהו, עולם החול הכריע אותו. הוא בבית האסורים, הוא יכול לחלום חלומות, גם האופים, שר האופים, שר המשקים, חולמים כל מיני חלומות, יוסף מנסה לפתור אותם, אבל בסוף, שר המשקים שוכח את יוסף, אבל יש פה איזה מהפך. כן, חז"ל אומרים שזה קרה בראש השנה, החלומות של פרעה. זאת אומרת, יום הולדת של העולם. יש פה איזו התחדשות בכל העולם. פרעה חולם. מה הוא חולם? שבע פרות, נכון? בריאות, שמנות ושבע פרות רזות, והשבע פרות רזות בולות את השבע הפרות השמנות. אחרי זה שבע שיבולים מלאות ושבע שיבולים שדופות, כאילו גם רזות, ושבע שיבולים השדופות בולות את השבע שיבולים המלאות, והיה קץ פרעה, והנה חלום. וזה מסעיר את מוחו, והוא קורא לכל החרטומים לפתור את החלום הזה. ראינו, אנחנו היום, דיברנו זה גם בפרשיות קודמות, היום חלומות שו ידברו, היום החלומות זה לא, זה סתם איזה הדחקות פסיכולוגיות שעברנו מהלך היום, אבל בימי התנ״ך נורים שחלומות זה משהו מאוד מאוד משמעותי. כן, חלומות של יוסף, חלומות של פרעה, חלום יעקב. חלום מבטא זה משהו שמנהל את המציאות, והחרטומים לא יודעים לפתור, ואז, כן, השר המשקים אומר, אני נזכר, נער עברי עבד, יש איזה מישהו כזה מסכן בצוהר, שהוא יודע לפתור חלומות, והם מריצים אותו אל פרעה, ואז יוסף אומר את הפתרון, אומר, יש פה שבע שנות צובע, ואחרי זה יהיו שבע שנות רעב, כן? וצריך להכין בשבע שנות הסובע את המלאים במצרים לקראת שבע שנות הרעב. טוב, זה הסיפור. ומה קורה? כולם מתלהבים. פרעה אומר, וואו, איש אשר רוח אלוהים בו, איזה פתרון, איזה מדהים, ומעכשיו יוסף, הוא נהיה משנה למלך מצרים, עולה בבת אחת, מזה אסיר, מגיע להיות שם משנה למלך מצרים. מה היה כל כך מבריק בפתרון חלום של יוסף, שכל העולם המצרי וכל העולם כולו עכשיו קורע ברך, וכל החלומות מתגשמים, ומכאן משתלשל כל הסיפור שאחים יורדים למצרים, ועם ישראל בעצם מוקם, נכון? דרך כל החלום הזה, דרך הזה שיוסף עלה לגדולה, ומה קרה? הרי בפשטות, זה ברור שהחלום הזה בא להגיד שיהיו שבע דברים טובים, ושבע דברים רעים, כאילו לא מסובך, נכון? שבע פרות שמנות, שבע פרות רזות, שבע שיבולים מלאות, שבע שיבולים שדופות. בסדר, נו, מה הסיפור? חז"ל באמת אומרים שהחרטומים אמרו לפרעה גם, אמרו לו, אתה יודע מה זה השבע פרות והשבע שיבולים? שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. שבע ממלכות אתה כובש, שבע ממלכות ימרדו בך. זאת גם החרטומים עלו על הרעיון הזה, שהוא לא צריך להיות גאון כל כך, שהחלומות פה מבשרים איזה משהו טוב ומשהו רע. מה מה יוסף אמר כאן ששינה את המשוואה? וכך הוא מגיעים אל הנקודה. קראתי לשם של השיעור, פרשת מקץ, חנוכה, הכל משתבש לטובה. אני אסביר. הרעיון הזה שהחלומות של פרעה באים להגיד שיש דברים רעים ודברים טובים, זה כאמור obvious, מה שנקרא מובן מאליו. לא רק מובן מאליו בחלום. כולנו יודעים שבעולם הזה יש דברים רעים ויש דברים טובים. כולנו יודעים את זה. זה לא מסובך. רק מה? כל השאלה היא איך בן אדם פותר את החלומות האלה. איך בן אדם מתמודד בתוך הבעיות שיש בעולם הזה? התפיסה המצרית, התפיסה החרטומית, תפיסה שעד היום היא נמצאת, שוב, התורה לא מספרת לנו סיפורים שהיו לפני 4,000 שנה. התורה מסרטטת באופן מאוד מדויק את הנפש האנושית מאז ומעולם. כל פעם זה מתלבש בצורה אחרת. התפיסה החרטומית היא, תראה, יש דברים טובים בעולם, נכון? יש שבע בנות שאתה מוליד, יש שבע ממלכות שאתה כובש, אתה תוליד הרבה דברים בחיים שלך, אתה תכבוש הרבה הישגים בחיים שלך. יהיו גם שבע שנות רעב, שבע שנות צובה, אבל אתה יודע מה יקרה בסוף? שבע בנות אתה קובר, שבע ממלכות ימרדו בך, הרעב יקזז את הסוב, הרע מקזז את הטוב. זה התפיסה החרטומית. העולם הזה מטעה. יש רגעים שאתה מאושר. יש רגעים שאתה מרגיש שאתה מצליח. אבל זה לא באמת המשוואה הסופית. במשוואה הסופית, הכל רע. הכל בסוף משתבש. יש מושג בתרבות שלנו, חוקי מרפי. שמעתם פעם את הדבר הזה? חוקי מרפי, זה חוק, כאיזו אמרה שמייחסים אותה לאיזה מדען טילים אמריקאי מהמאה הקודמת, שעשה איזה ניסוי טילים, והניסוי השתבש, למרות שהיה כל ניסוי, עשו הרבה הכנות וזה, והניסוי השתבש, אז הוא התבטא משהו בסגנון, כל מה שיכול להשתבש, השתבש. לא משנה כמה אתה מתכונן וזה, בסוף אתה תאכל אותה. וזה, לא משנה מה הוא אמר בדיוק, יש איזה טוענים שהוא לא אמר את זה, אבל לא משנה. זה הפך להיות כזה אמרה בתרבות המערבית. הכל בסוף נופל. שימו לב, זה אנשים ממש ככה חיים את זה, נכון? אם אני, יש לי פה, אני עומד בסופר, נכון? יש לי שני תורות, ואני מתלבט באיזה תור לעמוד, התור שאני אבחר בו, זה תמיד יהיה יותר ארוך מהתור שאני לא אבחר בו. נכון? אני מחפש עכשיו חנייה, אני עכשיו פה, נכון, נראה לך שיש חנייה, ואתה אומר, לא, לא, אני אחפש חנייה יותר טובה, בסוף תראה שאתה תאכל אותה גם בחנייה הזו, וגם את החנייה הזו לא תהיה. הרבה אנשים אומרים, כן, נכון, באמת, זה ככה, זה ככה. חרטומים אומרים, כן, כן, זה ככה, אין מה לעשות. מבחינה אובייקטיבית, מה שנקרא, חוקי מרפי זה אחד המשפטים היותר מטופשים שנאמרו אי פעם בהיסטוריה. אם הכל משתבש, כולנו צריכים למות. נכון. אנחנו קמים בבוקר. אם כל מה שיכול להשתבש משתבש, אז איך שאנחנו קמים בבוקר, אמור ליפול לנו בלוק על הראש, לא? אם כל מה שיכול להשתבש משתבש, עכשיו שאני אוכל ארוחת בוקר, אז אני צריך להיחנק מהחביתה, לא? כי כל מה שיכול להשתבש משתבש. אם אני... כל מה שמשתבש, משתבש. עכשיו שאני נוהג ברכב, זה חייב להיות עם תאונה. בפועל, המציאות היא בדיוק הפוכה. ב-99.9999% מהמקרים, אנחנו קמים בבוקר, ושום בלוק לא נופל לנו על הראש. ב-99.9999 מהמקרים, אנחנו אוכלים ארוחת בוקר עם חביתה, אנחנו לא נחנקים ממנה. אנחנו נוהגים ברכב, פה זה לא 99, אני לא יודע, 95% מהמקרים, אנחנו מסיימים את הנהיגה בשלום. אבל עם כל זה, שימו לב, שאנשים שומעים את חוקי מרפי, אומרים, זה בדיוק זה. זה, אתם מבינים, החרטומיות נמצאת שם בעולם. אין סיכוי בעולם הזה. גם אתם מבינים שהמכבים ניסו להילחם ביוונים, היו כאלה שהסבירו להם, מה אתם מתלהבים? נכון, אתם צודקים, המכבים, ויש לכם גם יתרונות מסוימים, אתם נלחמים על הארץ שלכם, אבל נראה לכם שאתם בסוף תנצחו את היוונים. בסוף זה ייגמר רע. זה ייגמר רע, כל הניסיונות האלה, להדליק אור בתוך החושך. החושך יותר חזק מאור, תדעו. זה איזה סוג של רעל רוחני, שנמצא בעולם מימי הפרעונים ועד ימינו אנו. יוסף, זה הנקודה שלו. אומר, תקשיב, נכון שיש 7 שנות רעב, אבל תדעו לך, יש לפני זה 7 שנות סוב. ואם נעבוד נכון, מתוך 7 שנות הסוב, אנחנו ננצח את 7 שנות הרעב. האור ינצח את החושך. לא בצורה הזויה. לא בצורה של, יש חושך, אנחנו עכשיו קופצים מהגג ויהיה טוב. לא, לא. אנחנו נכין את המחסנים בשבע שנות הסוב. ואתם תראו, יגיעו 7 שנות רב, יהיה קשה, יהיה לא פשוט, אבל אנחנו ננצח. חלום פרו אחד הוא, אומר יוסף הצדיק. הגישה החרטומית, הגישה הפרונית, הגישה האלילית, היא תפיסה שאנחנו קוראים לה תפיסה פירודית. העולם הזה מפורד, אתם מבינים? יש הרבה אלים. יש אל שאחראי על המים, ואל אחראי על האש, ואל אחראי על האהבה, ואל אחראי על המלחמה. ותדע לך, הם כל הזמן נלחמים אחד בשני, ובסוף הכל הוא כאוס. זו מילה יוונית. הכל בלגן. הכאוס שולט בעולם. כולנו בסוף נמות. הכל בסוף יארס. מבינים? אין סיכוי. אומר יוסף, לא נכון. העולם הזה הוא לא פירודי. העולם הזה הוא אחדותי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל האלוהים, כל האלילים, כל הכוחות, כל המאבקים, כל הבעיות, כל שנות הרב, כל המרידות, כל אמיתות, בטף, כולם בסוף חלום אחד הוא. הכל בסוף מתחבר לטובה, משתבש לטובה. הטוב מנצח את הרע. האור כנגד כל הסיכויים יחזיק 8 ימים וינצח. זה הרעיון היהודי. שומע את זה פרעה ואומר, איש אשר רוח אלוהים בו. זה מה שאנחנו מחפשים. בינים? ואז קוראים ליוסף בשם מעניין, צופנת פענח. אתה פענחת את הצופן של העולם הזה. את הקוד של העולם הזה. תפסיק להיות פסים. תפסיק להיות אדם שחושב שהוא יודע הכל בזה שהוא מפוקח ועסוק כל הזמן להסביר שתדע לך, פסימי זה אופטימי עם ניסיון. כשהייתי ילד הייתי אופטימי. עכשיו אני כבר מבוגר. אני רואה חדשות 12. ואז אני יודע שהכל רע בעולם הזה. התפקיד שלי בחיים זה כזה להסביר לכולם, להיות ציניקן כזה שעומד בצד, וכל פעם שיש איזה חלום להגיד, 7 שנות הסוב השכה הסתיימו בסוף ב7 שנות רעב. 7 בנות אתה מולד, 7 בנות אתה קובר. זה הרעיון של יוסף. לכן יוסף נקרא צדיק יסוד עולם. בפרשה הקודמת הוא נקרא צדיק יסוד עולם, אבל יש עוד עניין ביוסף הצדיק. אומרים חז"ל, כל מי שרוצה להינצל מעין הרע, יאמר, אני מזרעו של יוסף, שלא שולטת בו עין רעה, שנאמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. עין הרע, מבינים? זה הנקודה הזו. עין הרע זה העמדה הזו. אי אפשר לפרוט ולרבות. אתה מצליח, יש פה עכשיו איזה משהו שפורח, שפרה ורווה. עין הרע. יש פה עכשיו איזה אנרגיה שלילית שתפיל אותך על זה. אין לך סיכוי נגד הדבר הזה. הגורל הרע תמיד ינצח. כפי שאמרתכם, לא סתם פרשת מקץ, היא נמצאת תמיד מול חג החנוכה. חג החנוכה זה המאבק הנצחי שקיים בין עם ישראל לבין תרבות יוון. תרבות יוון היא הפרזנטורית של העולם האלילי. היו הרבה עובדי אלילים בהיסטוריה, אבל יוון הם מקצעו את העובדת האלילים למשהו מאוד מאוד נוצץ, משהו מאוד יפה, יפיפותו של יפת. מילים, פילוסופיה, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה, זה הכל מילים יווניות. זה לקחת את הרעיון האלילי החומרי ולהפוך אותו למשהו מאוד מאוד מנוסח ששווה את הלב, ואתה אומר, וואי, ככה העולם באמת מתנהל. ואחד מהמיתוסים, עוד מילה יוונית, אחד האגדות היווניות, זה למשל המיתוס של אדיפוס. שמעתם פעם על האגדה על אדיפוס? פעם היו מלך ומלכה, אני מקצר לכם, זה קצת מסובך, יש גם כמה גרסאות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יש שם כמה סיפור. אבל בגדול, היה פעם מלך ומלכה, שלפני שנולד להם ילד, האורקל זה החוזה בכוכבים, אמר להם, יוולד פה ילד שיערוג את אביו ויתחתן עם אמו. איך אפשר להשתחרר מהגורל הנורא הזה? אז שנולד הילד, הם לוקחים איזה עבד, אומרים לו, לך, קח את הילד ותערוג אותו. ואותו עבד, אותו רועה צאן, ככה שם הוא, לפני שהוא רואה את הילד, הוא ככה מרחם עליו, ואז במקום להרוג אותו, הוא רק דוקר אותו ברגל. אדיפוס ביוונית זה, לא יודע, כאילו נכה ברגליים או משהו כאילו, משאיר אותו. ואז עובר שם איזה מישהו אחר ומגדל אותו, מסתבך שם העלילה, הוא עובר לעוד זוג אחר של מלאכים. קיצור, הוא גדל בלי שהוא יודע שהוא הבן של המלך והמלכה, ואז חלק פה מהסיפור, שהוא גדל, הוא נפגש עם אבא שלו המלך, שהוא לא יודע שזה המלך, ויוצר ביניהם איזה דוקרה, והוא הורג אותו, ואז שהוא הורג אותו, בין המלכות של אבא שלו אומרת, אוקיי, בוא תקבל פרס, קח את המלכה, והוא מתחתן עם אמא שלו. בסדר? זה נקרא אדיפוס. מה המסר הכללי שעומד מאחורי האגדה הזו? אי אפשר לברוח מהגורל, אי אפשר לברוח מהרע. אמן? מה שלא תעשה, זה ירדוף אותך. יש עליך מנחוס. עין הרע. זה מופיע בכל התרבויות בעולם, הרעיון הזה. אתם מבינים, התרבות היוונית זה הלך וזה דפוס מחשבה ונפש. בתרבות המוסלמית יש דבר שנקרא מכתוב. מכתוב. אין מה לעשות. זה כתוב. זה מה שיקרה. לא משנה מה תעשה. אני עכשיו זוכר, יש עוד מיתוס יווני. לא רק על אדיפוס. יש סיזיפוס. שמעתם פעם על סיזיפוס? פעם האלים כעסו על איזה מישהו בשם סיזיפוס, נתנו לו עונש. לקחת אבן, להרים אותה במאמצים גדולים לראש ההר, ואז האבן מדרדרת לה, ואז הוא שוב מעלה את זה לראש ההר, ואז היא שוב מדרדרת לה, ואז הוא שוב מעלה אותה לראש ההר, וככה עד קץ כל הימים. וזה הביטוי עבודה סיזיפית. אנחנו שבועים פה בגורל. אי אפשר להשתחרר ממנו. שוב. זה הקץ, פרשת מקץ. זה הסוף. שוב, לא יעזור מה נעשה. אומרים חז"ל את הפסוק, קץ שם לחושך. אפשר לנצח את החושך. אפשר לנצח את הגורל. זה הרעיון של יוסף. אם זה החידוש של יוסף, חלום פורה אחד הוא. ולכן יוסף, שנולדים לו בנים, פה בפרשת מקץ, דבר ראשון הוא מתחתן, עם מי מתחתן יוסף? עם אסנת בת פוטיפרה. מי הייתה אסנת בת פוטיפרה? בפשט, זה הייתה בת של אחד שם הכהנים, יש כאילו אפילו פוטיפר, אותו אחד שהשליך אותו לבור. אבל חזל אומרים מדרש מדהים. אתם יודעים מזה הייתה אסנת בת פוטיפר, אומר חזל? זה הבת של דינה. דינה שיצא לשכם, שאנסו אותה, כן? שכם בן חמור, נולד לה בן, נולדה לבת, והבת הזו התגלגלה למצרים. כך אומרים חזל, זה הכל כמובן לא דווקא פשט, זה רעיון. ושם שיוסף התמנה כמשנה למלך, יקראו לפניו אברך. אברך זה אב בחוכמה ורח בשנים. מישהו שהוא, שוב, עם ניסיון חיים, ויחד עם זה הוא רח בשנים, הוא עם כוחות עשייה, מישהו שיודע באמת לחנל את העולם הזה, אז שהוא הולך, כל הבנות של מצרים עמדו שם על החומה, בנות צעדה לאישור, כן? הם זרקו לו כאילו פרחים, כמו, ואז אסנת, שהיא הייתה שם, ככה אומרים חז"ל, היא זרקה לו איזה קמיה, איזה שרשרת, ואז הוא פתח את השרשרת, וכתוב, אני אסנת שבעצם מגיעה מדינה, ואז יוסף התחתן איתה. עכשיו, עזבו כמובן את רמת הפשט פה, זה מדרש, זה לא חייב להיות פשט, זה עניין רעיוני. מעשה דינה, כאילו, זה שוב, זה משהו שהוא שורשו בחטא, נכון? זה משהו שאין סיכוי שהוא יתוקן אי פעם בעולם. שוב, אמרנו לך שהעולם רע, נכון? עזרנו אותך דינה. אל תראי בבנות הארץ. תראי בבנות הארץ, זה יסתיים לא טוב. ובאמת, בשלב ראשון זה יסתיים לא טוב. אבל בסופו של דבר, הכל משתבש לטובה. זה בסוף, היא מגיעה ליוסף, והם מתחתנים. ונולדים להם שני בנים. איך יוסף קורא לשני הבנים? מנשה ואפרים. זה שני הבנים שלנצח עם ישראל יברך. ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. מה זה מנשה ואפרים? למה קרא לו מנשה? כי נשני אלוהים את עמלי ואת בית אבי. השכיח ממני, נשני, את כל הכאבים שהיו בדרך. אתם מבינים? בן אדם עובר בחיים שלו הרבה שנות רעב, הרבה נפילות. עם ישראל עובר המון המון גלגולים ופיתולים. מלחמות המכבים ביוונים היו 26 שנים. תמיד חושבים חנוכה זה 8 ימים, וככה היה איזה מלחמה 8 ימים, ואז אכלו סופגניות. 26 שנים של מלחמה, שנהרגו בה עשרות אלפים. כל חמשת בני חשמונאי, מתיתיהו מת בתחילת המרד, אחרי זה יהודה נהרג, ויוחנן נהרג, ויונתן נהרג, ואלעזר נהרג, ובסוף האחרון לבית חשמונאי, שמעון, הוא הצליח לסלק את היוונים, ונהיה למלך, המלך הראשון של חשמונאי. נשני אלוהים, את בית אמי. כל הכאבים האלה בדרך הביאו בסוף לאן שצריך להגיע. ואפרים, אפרני אלוהים בארץ עוני. בסוף יש פריאה ורבייה. שוב, זה יוסף. בן פורת יוסף. בן פורת עלי עין. כמו שיעקב מברך אותו פרשת ויחי. ורבו, ויסתמו, בעלי חיצים. כולם מנסים להילחם בו. מבינים? ויפוזו זרועי ידיו. ויפוזו זו משום פז. בסוף יש לו ידי זהב. הזרועות שלו הם זהב. בסוף הוא מחיה אמריו. בסוף הכל משתבש לטובה. זה הרעיון של פרשת מקץ. זה הרעיון של חג החנוכה. זה הרעיון העמוק, תבינים, של היכולת של עם ישראל להשתחרר מהגורל הזה, מהמציאות הזה, שהכל פה הולך לכיוון רע. וככה יהודי מתנהל. יהודי לא מתחשב בסימנים רעים, אתם מבינים? כאשר יהודי יודע שהוא הולך לעשות משהו טוב, מה זאת אומרת לא מתחשב? הוא יודע שיש רע. אבל הוא לוקח את זה לכיוון אחר. אומרים חז"ל, מי שנולד במזל מאדים, יודעים מה ההמשך? יהיה שופך דמים, אומרים חז"ל. יש מצב כזה שבן אדם נולד עם גורל להיות אדם אלים. מה הכוונה בשפה מודרנית? נולד עם גנטיקה של אלימות. יש דבר כזה. נולד במציאות חיים מסוימת, לא יודע, לאיזה משפחת פשע, שהוא חונך מגיל צעיר להיות שופך דמים. זה כאן המזל מאדים. בעבר, אגב, זה גם, יכול להיות שזה בא לידי ביטוי גם באיזה מצב אסטרולוגי מסוים, שאז ידעו לחשב אותו. ויש דבר כזה. יש דבר כזה. כמו, יש 7 שנות רב. אנחנו לא מתעלמים מזה. אבל אומרים חז"ל, מה תקנתו? יהיה שוחט או מוהל. בימינו הוא קצין בצהל, אמר. יש יכולת לקחת את הפוטנציאל הרע ולתעל אותו אל הטוב. לצבור אוכל ב7 שנות הסובה ולעבור את שנות הרב. כל אדם בכל רגע נתון בחיים שלו, יש לו את נקודת הבחירה לראות שחלום פרו אחד. יש נתוני פתיחה לא פשוטים. אדם נולד למשפחה מסוימת, עם כישרונות מסוימים, עם גוף מסוים, עם אופי בסיסי מסוים. אגב, הרבה אנשים מתבלבלים, חושבים שכאילו כאילו דברים בגוף אני לא יכול לשנות בקלות. כן? נולדתי בלי יד, אז בלגן שלם, להתקין יד תותבת. אבל זה שבן אדם נולד עם, לא יודע, עם איזו אישיות כזו כעסנית, זה מה הבעיה? תחליט ותשתנה. יש כזה ביטוי של רבי ישראל סלנטר, אחד מגדולי המוסר, אמר, יותר קל ללמוד את השס 10 פעמים, מאשר לשנות מידה אחת בנפש. זה לא פשוט. בן אדם שנולד, שוב, באיזה משפחה כזו, שמגיל צעיר הוא חונך להיות אדם אלים, ועוד פעם, זה גם בנוי על גנטיקה מסוימת של... לפעמים זה מגיע לכל מיני דברים. היום, ככל שהשנים עוברות, המדע מגלה את זה. לפעמים בן אדם יש לו איזה קוצר בראייה מרחבית. סתם, אני אזור לכם פה דברים שאדם, כאילו, הוא, הזווית הראייה הפיזית שלו היא מוטעת. הוא רואה, למשל, את הדברים קרובים אליו. יש דבר כזה, נכון? אנחנו... שמישהו, אני יושב ממכם מרחק של 2 מטר, אז ברור לנו שזה 2 מטר. יש אנשים שיש איזה בעיה בראייה המרחבית שלהם, שנדמה להם שמישהו יושב פה לידם, למרות שהוא יושב 2 מטר. זה יוצר איזה סוג כזה של מגיל קטן כזה וכולי. ואף אחד לא מבין, הילד, הנער הזה הוא מצבני, כמו אני לא יודע מה, ותבין, זה משהו שהוא, בסיסו הוא בעייתי, זה שנות רעב, זה יוונים שולטים, זה גורל, זה... אבל הוא יכול להיות שוחט או מועל. אפשר לקחת את זה במאמצים גדולים. זה מה שעושה יוסף. זה מה שעושים המכבים. ולהגשים את החלומות. להצליח לתעל את הדברים לכיוון נכון. שם זה הולך. לכל דבר בחיים. זה המציא. ולכן אדם, אתם יודעים, שלומד פרשת מקץ, שהוא חוגג את חג החנוכה, הוא לא... נותן למגבלות של המציאות לחנוק אותו. התפיסה היוונית, תפיסה של גורל, היוונים, הגזרות שהם גזרו על עם ישראל, זה ברית מילה, קידוש החודש ושבת. עם היוונים, מה זה ברית מילה? ברית מילה זה אומר שבן אדם יכול להשתחרר מהתאוות הגופניות שלו. נכון? יצר המין. יש משהו שיותר חזק מזה? אין, נולדתי ככה. מה נעשה? נולדתי ככה. זה החוק. שמע, אתה מודע לכך שזה ידרדר אותך לחיים בעייתיים וזה? זה חזק ממני. ברית מילה אומרת לא, בן אדם. יוונים אומרים לא, אין ברית מילה. זה המציאות. שבת וקידוש החודש. אותו הדבר, מה זה שבת? שבת זה קדושה בתוך מעגל הזמן. קידוש החודש זה גם, ישראל קדשינו לזמנים. ישראל, הם שולטים על הטבע. בעולם היווני, מה פתאום? כרונוס זה הזמן. זה עוד אחד מהטייטנים, מהאלים היוונים שיצרו את העולם. הזמן שולט עלינו. מה זה קידוש חודש? מה זה שבת? אנחנו חיים פה שוב באיזה אנרציה כזו. אדם קם, החיים מתגלגלים לו, אין, בסוף ה7 שנות רב יהיו, בסוף זה האסון יגיע, בסוף הכל ייפול, אם זה משהו שהוא יורד לבן אדם בכל שנייה בחיים שלו, שהוא מתמודד עם בעיה כלשהי במשפחה, שהוא לפני שהוא רוצה להתחתן, אין, הכל הבחר, זה ייגמר לא טוב. אני אומר, יש לי תחושה לא טובה, עכשיו נכנסים כל התחושות. יש לי תחושה לא טובה, מה יש לך תחושה לא טובה? מה, אתה אורקל? אתה פרו שחולם לי פה, זה, מה? שהם מפחידים את עצמם, מפחידים אחרים. זה הולך להיגמר ככה, זה הולך להיגמר ככה. אתה יהודי או מצרי? אתה מקבי או יווני? אתה יוסף או אתה פרו? מה נסגר איתך? ברור שיש דברים רעים בעולם. אבל אתה לא מתחשב לי בסימני. סיפור שאני תמיד אוהב לספר, ומורשה לחכות בקוף. מורי ורבי, הרב שלמה אבינר, יש לו קול כידוע כזה דק. אז אני כל פעם שמספר עליו, כן, גם צרפתי, גם דק, הוא מרשה לי, שאלתי אותו פעם, הוא מרשה לי לחכות אותו, אמר לי, אני מרשה לך. אז הסיפור הוא כזה, הייתי פעם בחתונה, מחל לי אם אני פה אולי תורי בפרט זה או אחר, אבל זה פחות או יותר עד החתונה, שהרב שלמה אבינר ערך את החופה. ואז אני זוכר, תוך כדי החופה, העדים באו לחתום על הכתובה, והעת של אחד העדים הפסיק לכתוב, לא הצליח לכתוב. אז הרב אבינר, אני זוכר, לקח את המיקרופון, אומר, כל הקהל, למי שלא שם לב, העת של אחד העדים הפסיק לכתוב. זה היה כזה רחש בקהל, ואז רב אבינר אומר, יש פה סימן, סימן משמיים שצריך להחליף את הרפיל של העץ. זה היה, זוכר העניין. אנחנו החלטנו שאנחנו מתחתנים. איך החלטנו שאנחנו מתחתנים? מתוך אמונה, מתוך הבנה שיש טוב בעולם. עשינו פה את כל מה שצריך. עכשיו קרה איזה שיבוש. לא יודע, העת לא עובד. הלכנו בדרך וראינו חתול שחור. בדיוק, לא יודע, הפגישה שרצינו לפגוש, בדיוק עבר איזה רכב והשפריץ עלינו בוץ. יש פה סימן שזה, אתה עובד עבודה זרה. מה זה הדבר הזה? אתה לוקח לי סימנים ואתה מבין, יש פה, אתה כאילו מכריז שערה מנצח בעולם, אתה מבין? לא עובדים ככה. לא עובדים ככה. תמים תהיה עם השם אלוהיך. תמים תהיה עם השם אלוהיך, לא המשמעות של טיפש תהיה עם השם אלוהיך. יוסף הוא ממש לא טיפש. הוא משביר לכל ארץ מצרים. יוסף זה בדיוק הדוגמה. איך אדם נערך בעיניים מפוקחות לקראת הסכנה? הולך להיות 7 שנות רעב? הולכת להיות מלחמה, מה אתה חושב? שלא יהיה. בטח שיהיה. ואנחנו לא רועדים מפחד. אנחנו לא עכשיו נכנסים, לא, אין סיכוי שננצח, ועכשיו אם ננצח, אז עכשיו צריך לוותר מראש, או שאני יודע, הם נכנסים לכל מיני מיסטיקות, והזיות, והדמיונות, הם בעצם רוצים שלום, הם בעצם אוהבים אותנו. הם לא רוצים שלום, הם רוצים מלחמה. ותהיה פה מלחמה. אבל, בסופו של דבר, חלום פרו אחד הוא, אתה תראה איך שהמלחמה הזו, היא תגרום בסופו של דבר, שעם ישראל יחיה אמריו. אתם תראו איך המכבים שנלחמים ביוונים, צריך ללמוד את חנוכה, מה שהלך שם. גם הרבה אנשים כאילו חושבים שהיה פה איזה, כאילו המכבים זה היה פה איזה, כזה הלכו וחיכו שירד להם איזה שמן מהשמיים או משהו. מכבים זה מלחמה מתוכננת, מאורגנת. יהודה המכבי הוא מגדולי האסטרטגים של העולם העתיק. איך הוא בדיוק שם ניצח את ה... יש איזה מנהג, אני מחפש את המקור של זה, שמעתי את זה פעם, שהיו מאיזה רבנים, אדמו"רים, שהיו נוהגים בחנוכה לשחק שחמט. זכר לטקטיקות של יהודה המכבי. מילה יוונית אגב, זה טקטיקה. זה היה מלחמה בדרך הטבע. זה היה פה הרעיון. אבל ביסוד המלחמה היה את נס פך השמן. מה זה נס פך השמן? בתוך המציאות הטבעית, נכון? הגישה היוונית היא שמן, אין, השמן ניגמר יום אחד, אין מה לעשות. מה אתה צריך להיות ריאלי, לא? בסוף נכון חוקי מרפי, בסוף מצאתם פח שמן, זה לא יספיק, זה לא יספיק. אתם הולכים להילחם, בסדר, ניצחתם פה, בפעם באה אתם טיפלו. יש אנשים שזה צורת החיים שלהם בכל דבר, גם ברמה הלאומית, תמיד הכל רע, תמיד, גם שקורה משהו טוב, כן, חכה, אבל עכשיו, יהיה משבר כלכלי, אני אומר לך, משבר כלכלי, ברוך השם, עם ישראל פורח, כן, אבל עכשיו אתה לא יודע, יש את הבעיות האלה, אוקיי, עברנו גם את הבעיות האלה, עדיין, יש פריחה כלכלית, הולך להיות עוד שנייה נפילה, עוד שנייה, עוד שנייה, עכשיו זה גם מתאה, אתם יודעים, כי לפעמים שבן אדם כל היום הוא כזה פסימי וזה, בסוף גם, אתה יודע, בחיים יש גם דברים רעים, בסוף מגיע שנות רב, בסוף יש גם איזה נפילה, אז אמרתי, אמרתי לכם שיהיה רע בסוף. משהו חכם, אתה גאון אתה, אתה אמרת, אמרת. זה לא להיות יוסף הצדיק, זה לא להיות מכבי. אדם יהודי, הוא הולך ופועל בתוך העולם הזה, עושה, מכין בשבע שנות הסובע את כל מה שצריך, מכין שמן בשביל להדליק את החנוכיה, וברוך השם, השמן מספיק לשמונה ימים, האור מנצח את החושך. ככה אדם הוא לחיות ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ובטח ברמה הלאומית. אחד התכונות הכי חשובות למנהיג זה אופטימיות. שוב, לא תמימות, לא נאיביות במשמעות של יהיה טוב, אז אני לא צריך להתאמץ. לא, לא, התפקיד שלך זה להיות פה באמן ולהטריע על סכנות, שזה אתה נמצא פה, אדוני. אבל הרוח הכללית היא לא, אין פה סיכוי במזרח התיכון, תקשיבו, יש פה 100 מיליארד מוסלמים, אין לך סיכוי לנצח, אז עכשיו אין סיכוי לנצח, טוב, אז עכשיו בוא נראה איך אנחנו, מה שנקרא, דוחים את הקץ, דוחים את הקץ, בוא נעשה פה הסכם, פה נתעלם מזה, נתעלם, אתה מבין, זה הפוך על הפוך, זה מה שגורם לחוסר האירנות. יש אדם נמצא מבט אופטימי, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. בסדר, זה הנקודה שאיתה אנחנו מתחילים. חלום פרו אחד הוא, יהיה אחיית אמריו, לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אתה רואה את זה כבר 4,000 שנה בהיסטוריה, נכון? אתה לך תלמד קצת על המכבים מול היוונים. לך תלמד גם מה קורה שעם ישראל מפסיד במרד בר כוכבה, ואיך הצאצאים של בר כוכבה אחרי 2,000 שנה חוזרים ומקימים פה ממלכה. אז זה צריך להיות הסיפור הגדול, זה העמדה הגדולה. חלום פרו אחד הוא, זה צופנת פניח, זה ה... פענוח של העולם. עכשיו, בתוך המציאות, בואו נראה איך מתמודדים, ואיך עושים את הדברים, בצורה שתהיה באמת, שבשנות הרב יהיה לנו מה לאכול. זה השיעור שיוסף מלמד את כל העולם כולו. וזה השיעור שעם ישראל מלמד את העולם כולו בחג החנוכה. תדעו, שחג החנוכה זה משהו שבתרבות העולמית הוא התקבע כניצחון האור על החושך, כמעטים מול רבים, גם בתרבות הנוצרי, גם בתרבות המוסלמית, חג החנוכה זה משהו מאוד קדום, וגם ספר המכבים, שזה הספר שעליו אנחנו יודעים את כל הסיפור של חג החנוכה, זה ספר שהנצרות הכניסה אותה לתוך מה שנקרא כתבי הקודש שלהם, אז זה הפך להיות כזה אתוס מכונן, ובהיסטוריה היו הרבה אנשים שברגעי מצוקה, הם הביטו על הדבר הזה. איך מיעוט, כן? איך קבוצת אנשים קטנה מצליחה כנגד לכאורה כל הסיכויים לנצח. שון נצח. גם דוגמה, אני תמיד מביא את זה בשיעורי חנוכה. יודעים, במלחמת העולם השנייה שאנגליה עמדה לבד שם מול גרמניה, מה שכמעט, כאילו העולם כולו כמעט נכבש מידי הגרמנים. אז מי שהנהיג את אנגליה זה הווינסטון צ'רצ'יל. ובתקופה הזו הוא נתן שורה של נאומים ברדיו שבאו לעודד את העם האנגלי. זה היו, קוראים להם כאילו בשם כולל, We never surrender, לעולם לא ניכנע. יש שם נאומים מאוד מפורסמים, אנחנו, אין לי מה להבטיח לכם, אלא דם, יזע ודמעות. זהו לכם, הולך להיות פה קשה, ואנחנו נילחם בחופים, נילחם בצרפת, נילחם באדמות הנחיתה, נילחם ברחובות, לעולם לא ניכנע. אחד הנאומים, שמערצת הנאומים הזה, שנדמה לי שכבשו את בלגיה, נדמה לי באחד, שוב, המפלות שהיה נראה זהו, שאין מי שיכול לעמוד מול מכונת המלחמה הזו של היטלר, אז צ'רצ'יל נתן נאום שהוא מצטט את יהודה המכבי באחד הנאומים שם, שגם יהודה המכבי נתן לחיילים שלו. ואני מצטט לכם ציטוט חופשי, אבל הוא אומר, צ'רצ'יל, לפני מאות שנים נכתבו מילים שישמשו לנו כדגל לכל לוחמי האמת והצדק. ואז הוא מצטט את הנאום של יהודה המכבי, התעזרו והיו לבני חיל, והיו נכונים להילחם בבוקר על הגויים ההם אשר באו להילחם עלינו. כי טוב לנו למות במלחמה, כי טוב לנו למות במלחמה, כן, חג שמח, הוא באמצע שיעור. אתם רואים, זו דוגמה איך הכל משתבש לטובה. איך אנחנו, גם מתוך כך, נמנף את הדברים. כי טוב, אומר שם יהודה המכבי, התעזרו ויהיו לבני חיל, ויהיו נכונים לבוקר להילחם על הגויים ההם אשר באו עלינו, כי טוב לנו למות במלחמה מלראות ברעות עמנו ומקדשנו, וכאשר יהיה הרצון בשמיים, כן יעשה. והנאומים האלה הם מה שאפשרו לעם הבריטי להילחם בתקופות הכי קשות, כן? שעתנו היפה ביותר. מלחמה על בריטניה, מעולם לא היו מעטים יותר שחייבים, מעולם לא היו רבים יותר שהיו חייבים למעטים יותר, כן? לחיל האוויר הבריטי שם שחמו נגד הגרמנים, הצליחו להדוף אותם עד שגלגל המלחמה יתהפך וכו'. דוגמה אחת, אני אומר שוב, זה הפרשיות האלה. הפרשיות האלה של יוסף, של המכבים, של היכולת הזו. איך בן אדם מסתכל על החיים? האם בן אדם שוב, הוא חושב שהרע מקזז את הטוב, או שהוא מבין שהרע מאתגר את הטוב. אבל בסופו של דבר, הטוב יוצא. הטוב יוצא ומנצח. בעזרת השם, שיהיה לכולנו חג חנוכה שמח ושבת שלום.